שלום לכולם, וכיף שאתם פה בעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון, ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. היום נמצאת איתנו שוב אורית אופיר. היי אורית, מה נשמע?
היי, כיף להיות שוב.
כן, אורית כבר התארחה בפודקאסט בפרק 4. דיברנו על קטניות, אני ממליצה להקשיב למי שפספס. והיום אנחנו נפגשנו כדי לדבר על טבעונות. אז למי שלא מכיר, אורית היא תזונאית, נטורופטית ודוקטורנטית לתזונה, מתראיינת לא מעט בתקשורת בכל מה שקשור לתזונה, בעלת קליניקה פרטית שמתמחה בתזונה מן הצומח, ובנוסף להכל, טבעונית 18 שנים. וואו. אני רוצה גם לספר קצת על עצמי, שאני גם הייתי טבעונית 4.5 שנים ואני כבר לא. אני הגעתי אל הטבעונות מכל מיני סרטים שראיתי ושמעתי הרצאות ודברים, ובסוף זה הוביל אותי לשם. גם ספרים שקראתי, מחקר סין, לאכול כדי לחיות, והחלטתי שאני עושה את הצעד הזה ועוברת להיות טבעונית. התחלתי את אתגר 22, מי שמכיר. זה כזה משהו שעוזר לאנשים לעבור לטבעונות, לעשות את הקפיצה הראשונה. ומה שגרם לי בסוף לצאת החוצה, שזה קצת כמו לחזור בשאלה באיזשהו מקום, היה שפשוט נהיה לי קשה. הרגשתי שאני כבר לא יוצאת למסעדות עם בעלי, אני לא נהנית בחתונות, אני דואגת לכולם לאוכל ובסוף אני אוכלת ג'אנק, כי זה מה שנשאר ואין לי כוח לבשל. ובנוסף גילו לילדה שלי צליאק וזה נהיה עוד יותר מסובך. אז אני מצאתי ככה את דרכי החוצה. את רוצה לספר מה הביא אותך לטבעונות?
כן, אז בעצם אני עברתי במהלך התואר הראשון שלי בתזונה, ולמרות התואר הראשון בתזונה, כי רוב המרצים שלי אז לפני 18 שנה, חשבו שטבעונות זה דבר מסוכן, ושאפילו צמחונות זה דבר מסוכן. כלומר, הם היו עם באמת הרבה דעות קדומות לא מבוססות, אז באמת אני הפעלתי הרבה חשיבה עצמאית וקראתי ובאמת שאפתי ממקורות מידע נוספים, והבנתי שלא רק שזה לא מזיק בעצם, לא רק שאני לא אפתח אנמיה או שיהיה חסר לי סידן וחלבון, שאם עושים את זה נכון יכולים להיות לזה יתרונות בריאותיים. והסיבה, האמת הסיבה הראשונה שגרמה לי לחשוב בכיוון הזה, זה באמת שפשוט התוודעתי לכל מה שקורה במשקי החי, במשקי הבשר וגם החלב והביצים. התוודעתי לכל ההתאכזרות שקורית שם, ופשוט לא רציתי לקחת שום חלק בדבר הזה. וגם ההיבט הסביבתי, שזה משהו שנחשפתי לו קצת יותר מאוחר, ההתוודעות לזה שזאת התעשייה באחת המזהמות ביותר, בכל ההקשרים, כלומר גם מים, גם קרקע, גם בהקשר של קריטה של יערות, כל הנושא של תעשיית הדייג, בעצם העובדה שלא ברור בעצם עוד כמה שנים יהיו עדיין דגים בים, כי תעשיית הדייג היא מאוד מאוד אגרסיבית, אז התוודעתי לכל הנתונים האלה, ורציתי פשוט למצוא תזונה שבאמת, למצוא את הדרך לא לשלב את המזונות האלה בתזונה. והנושא של היתרונות הבריאותיים הוא באמת היה בונוס נפלא. לפני 18 שנה פחות ידענו את היתרונות, כלומר היו ניצנים של הבנה שזה יכול להיות מאוד בריא. אז נכנסתי לזה בעיקר עם הידיעה שזה לא מזיק וזה כנראה בריא, יותר מתזונה רגילה. וככל שבעצם נשארתי בתזונה הזאת, וכדיאטנית שמתמחה בתחום, אז זה היה פשוט מדהים לקרוא ולהיחשף למחקרים חדשות לבקרים, על כמה זו תזונה שהיא פשוט מורידה סיכון למחלות עידן השפע, לסרטן, למחלות לב וכלי דם ולסוכרת.
כן, אז אפשר להגיד שאת הגעת לזה מהמקום המוסרי, ועל גבי זה התווסף המקום הבריאותי.
חשוב לי לומר שבריאות, אני בגיל 13 כבר עשיתי לעצמי מהפך בריאותי, כלומר בריאות זה ערך עליון בשבילי, אבל באמת ההיבט האידיאולוגי הוא זה שפשוט דחף אותי. לא הייתי מסוגלת לקחת בזה חלק יותר.
כן, אני רוצה רק להגיד שגם אם אתם לא טבעונים ולא מתכננים לשנות את התזונה שלכם לתזונה טבעונית, עדיין אתם יכולים לקבל הרבה מהפרק הזה. ואנחנו נדבר על זה בהמשך, על איך אני בתור קרניבורית יכולה ליהנות מהיתרונות הבריאותיים שלכם. אז בואי נתחיל מההתחלה, נסביר, אני מניחה שהרוב יודעים, אבל רק ליישר קו, מה זה בעצם טבעונות?
כן. אז בעצם טבעונות היא תזונה שמבוססת רק על מזון מהצומח, כלומר היא לא מכילה לא בשר, לא עוף, לא דגים, לא מוצרי חלב ולא ביצים, ורוב הטבעונים גם נמנעים מצריכה של דבש, כלומר ממש רק מזון מהצומח. עכשיו, באמת חשוב לומר שתזונה טבעונית היא בעצם נמצאת על איזשהו ספקטרום של תזונות מהצומח, כלומר, יש את התזונה הצמחונית שכן מכילה מוצרי חלב וביצים. יש את התזונה שנקראת תזונה מבוססת על הצומח, שיכולה להכיל גם בשר וגם עוף וגם דגים. וזה פשוט עניין שהמינון שלהם יחסית מאוד נמוך בתזונה. אז יש לנו בעצם איזושהי סקאלה כזאת של מהו מינון המזון מהצומח ואיזה סוגי מזון צומח משלבים או לא משלבים. אז באמת איזשהו ספקטרום מאוד רחב של סוגי תזונה שונים, כשטבעונות באמת היא הקצה של הספקטרום שנמנעים לגמרי ממזון מן החי.
בישראל על כמה אנשים מדובר, כמה אחוז טבעונים?
אז כנראה שמדובר על הערכה של משהו כמו 2%, זה משהו שכן, הנתונים, בעצם מדובר על סקר שמשרד הבריאות עשה, לפני כמה שנים, אז זה מטבע הדברים, הנתונים הם לא מדויקים כמו שהיינו רוצים, אבל כנראה שמדובר על משהו כמו 2%, ואלה גם נתונים דומים במדינות נוספות בעולם, אם זה בארצות הברית, בריטניה, סביבות של 2%, 3%. כשכמובן, אם מדברים על צמחונים, האחוזים הם יותר גבוהים, אבל טבעונים ממש, כן.
חשבתי שיותר, וגם חשבתי שישראל היא מדינה טבעונית כזאת.
נכון, זה באמת מפתיע, אני מסכימה שזה מפתיע. יכול להיות שזה בפועל יותר, ושהסקרים באמת לא משקפים נכון, אבל הנתונים הרשמיים הם משהו כמו של באמת 2%.
בואי נדבר על היתרונות של תזונה טבעונית, ומחקרים תמיד כיף לשמוע.
כן. אז נתחיל באמת במחלות לב וכלי דם, שזה באמת הממצאים הראשונים שיחסו לתזונה טבעונית יתרונות, וזה גם באמת מאוד אינטואיטיבי, כי בעצם כנושא של שומן רווי וכולסטרול, אלה דברים שנמצאים בכולסטרול, לא נמצא במזון מהצומח, ושומן רווי נמצא בכמות מאוד נמוכה. אז בעצם זה שזה הפרופיל התזונתי של מזון מהצומח, אנחנו בעצם רואים ירידה מאוד משמעותית בסיכון למחלות לב וכלי דם. מצד שני, הדברים שמזון מהצומח כן מכיל, סיבים תזונתיים וכל הנושא של פיטוכימיקלים, אותם רכיבי תזונה מהצומח שהם נוגדי חמצון ונוגדי דלקת, אלה בדיוק הערכים התזונתיים שגורמים למזון מהצומח להגן מפני מחלות לב וכלי דם. אז מצד אחד אין לנו את הגורמים שבעצם מעלים סיכון, ומצד שני יש לנו גורמים תזונתיים שמורידים סיכון למחלות האלה. וחשוב לומר בעצם שסיבים תזונתיים ופיתוכימיקלים לא נמצאים בעולם החי. אז זה באמת איזושהי תמונת מראה כזאת. בהקשר למשל של יתר לחץ דם, תופעה מאוד מאוד שכיחה לצערי ומסוכנת בעצם בזה שיכולה להוביל למחלות כליה למשל. אז אנחנו רואים שבעצם אם באמת ניקח את אחד המחקרים, אז מחקר שנעשה באוכלוסייה בארצות הברית שנקראת הנוצרים האדוונטיסטים, שזאת אוכלוסייה מאוד מיוחדת שבעצם עיקרי האמונה שלהם הם לשמור על הבריאות. אז בעצם זו תזונה זאת אוכלוסייה שבעצם כל סוגי האנשים בה, בין אם הם אוכלי קול או צמחונים או טבעונים, לכולם יש איזושהי רמה בסיסית של מודעות לבריאות ושמירה על בריאות. ואנחנו רואים באוכלוסייה הזאת שבהקשר של יתר לחץ דם, לצמחונים היה סיכון נמוך יותר ב-43% לפתח יתר לחץ דם, בהשוואה לאוכלי קול, וטבעונים היו בעלי סיכון נמוך ב-63% בהשוואה לאוכלי קול, לפתח יתר לחץ דם. אז זה באמת נתון שהוא מאוד מעניין, כי זה מראה שזה לא כי הטבעונים באופן כללי יותר מודעים לבריאות. לא, זה ממש התזונה עצמה, בעלת יכולות להוריד סיכון בעצם למחלה שהיא מאוד, מאוד מסוכנת. אנחנו רואים ממצאים דומים באוכלוסיית האדבנטיסטים, גם לגבי סוכרת, גם לגבי השמנה. ממש הציר הזה, שככל שאנחנו מתקדמים לכיוון התזונה הטבעונית, יש ירידה בתופעות האלה, במחלות הקשות האלה. אז זה באמת נתון שהוא מאוד מעניין. בהקשר של סרטן, אז אנחנו רואים גם סיכון מופחת לחלות בסרטן, בעיקר בהקשר של סרטן ההרמונית, שזה יכול להיות קשור לעובדה שמוצרי חלב קשורים לעלייה בסיכון לסרטן ההרמונית, כנראה בעיקר מוצרי חלב שמנים. אז
ומה לגבי סרטן השד, שזה כאילו המקבילה של זה, נשים גם או לא?
אז יש כמה מחקרים שהראו באמת שיש סיכון מופחת, אבל זה לא נתון עקבי במספיק מחקרים. אפשר להגיד שכן הסיכון לפתח סרטנים מכלל הסוגים נמצאו נמוכים יותר אצל טבעונים. זה משהו שבהחלט רואים.
ובכיוון השני, יש דברים שרואים שטבעונים כן סובלים מהם יותר?
אז נכון לעכשיו לא, מבחינת מחקרים, אין לנו מחקרים שמראים את זה. אנמיה למשל, שזה יכולה להיגרם כתוצאה ממחסור בברזל או ב-12, אנחנו לא רואים אותה כי יותר נפוצה בקרב טבעונים. אני יכולה להגיד שבהקשר של בריאות העצם, הנושא של למשל סיכון מוגבר לשברים או צפיפות עצם נמוכה יותר, זה משהו שבתזונה שהיא טבעונית מסוג מסוים, בתזונה שהיא פירותנית או תזונה שהיא raw food, זה משהו שבחלק מהמחקרים ראו שיש סיכון יותר גבוה. אבל באמת אני עושה את ההבחנה בין התזונה הזאת לבין התזונה הטבעונית הסטנדרטית, כי באמת בתזונה טבעונית סטנדרטית כמות החלבון וכמות הסידן תהיה בהם באמת בכמות ובאיכות שבהחלט יכולה לשמר בריאות עצם שהיא תקינה. אז כל עוד עושים את הטבעונות בצורה מאוזנת, יהיה לנו מספיק ברזל, מספיק סידן, מספיק ב-12 ומספיק חלבון, בשביל לא להגיע לכל מיני מחלות ותופעות שקשורות לחסרים תזונתיים. אם לא עושים את זה נכון, אלה מצבים שבהחלט יכולים לקרות. אבל יפה לראות שהם, בוא נגיד המחקרים, שזה סוג של ממוצע של כל הטבעונים, לא הראו שזה באמת קורה בתזונה טבעונית רגילה.
ומבחינת איכות חיים, נגיד אם אנחנו מסתכלים על עיכול, עיכול של טבעונים לעומת עיכול של צמחונים או קרניבורים, רואים את כן. זה? אני יכולה להגיד כאילו ברמה האישית, שזה משהו שאני ממש הרגשתי בו הבדל, שהעיכול שלי היה משמעותית הרבה יותר קל כשהייתי טבעונית, וביום שהפסקתי, כאילו זה, מיד הרגשתי את ההבדל.
אוקיי, אז זה באמת הדבר שרוב האנשים מדברים עליו, וזה באמת גם קורה, כלומר, גם באמת החזרה לעיכול פחות מיטבי קורית מהר, ובדרך כלל גם ההגעה לעיכול מיטבי, זה גם שינוי שקורה די מהר כשעוברים לטבעונות. באמת הנושא של הצירות שמעבר לחוסר הנעימות שבנושא, זה גם אחד מהגורמים שמעלה סיכון לסרטן המעי הגס, שזה גם בנוסף לסרטן ההרמונית, עוד סרטן שאנחנו רואים בו הטבה מבחינת ירידה בסיכון באוכלוסיית הטבעונים. אז באמת הצירות זה מצב שמאוד מאוד הזוי שיקרה אם אתה טבעוני. כלומר, באמת היציאות מאוד מאוד מסתדרות. גזים, לעומת זאת, זה משהו שבתחילת הטבעונות, משהו שיכול להיות כן בצורה יותר מוגברת, במיוחד אם בעצם קטניות, שהיא קבוצת מזון מאוד חשובה בטבעונות, אם זה משהו שלא היינו רגילים לאכול קודם, אז באמת יש שלבי הסתגלות התחלתיים שיכולים להיות מלווים בגזים, אבל זה משהו שהוא מאוד זמני. כלומר, ברגע שמסתגלים לאכילה של קטניות, אז זה משהו שאנחנו לגמרי נפטרים ממנו בהמשך. אני יכולה גם מצד שני לומר שיש אנשים שדווקא חווים הקלה וגזים כשהם עוברים לטבעונות, כי אצל לא מעט אנשים מוצרי חלב הם דבר שמאוד מאוד מכביד על העיכול, כולל ברמה שהוא יוצר גזים. אז בגדול אפשר להגיד שהעיכול מאוד משתפר. אני יכולה לסייג בהקשר של תזונה פירותנית או תזונה שהיא raw food, שהיא פשוט יכולה לקחת את נושא העיכול לקיצוניות השנייה. אנשים יכולים ללכת לכיוון של שלשול, צואה שהיא מאוד רכה, שזה מעיד פשוט על ספיגה שהיא לא מיטבית. אז באמת תזונת ה-raw food היא משהו שבהחלט לא מתאים לכל אחד, וצריך באמת לראות איך הגוף מגיב. ואם באמת נוטים לשלשל, אני לא בעד. כלומר, צריך באמת, יש מקום בהחלט למזונות מבושלים בתזונה שלנו.
מה לגבי אנרגיה? יש להם מספיק כוח, יש כאילו את הבדיחות על הטבעונים, שהם חלשים, שאין להם כוח. היום כבר יודעים שיש גם ספורטאים שהם טבעונים, אבל ממה שאת ככה רואה בקליניקה ונחשפת, אז מה הרוב?
אז אני שמחה לומר שאנשים, באמת אלה שמגיעים אליי, כנראה באמת כן מגיעים עם מודעות שהיא יותר גבוהה, אז המדדים של המוגלובין ב-B12 בדרך כלל ממש ממש בטווח התקין. ובאמת כשעושים טבעונות נכון, המדדים האלה שמאוד מאוד משפיעים על רמות האנרגיה, על ספירת הדם שלנו, הם מדדים שאנחנו לגמרי נמצאים בערכים מאוד טובים שלהם. עכשיו, אני כן יכולה להגיד ברמת האנרגיה שאחד השינויים הבאמת הנפלאים שתמיד משמח אותי לשמוע כשטבעונים מגיעים אליי, טבעונים חדשים, זה שהם מדווחים על זה שהם יותר אנרגטיים, ביותר כלילים. יכול להיות שזה גם מאוד קשור לעניין העיכול. אז דווקא כשעושים נכון טבעונות, היא יכולה לשפר רמות אנרגיה, ממש ככה. ובהקשר של ספורטאים, זה גם מאוד מאוד יפה לראות, שאימו תומכת בביצועים ספורטיביים, תומכת בהתאוששות אחרי אימונים, בעיקר עבור ספורטאים תחרותיים, שצריכים באמת להתאושש כמה שיותר מהר מאימון אחד, בשביל שהם יוכלו לדחוס כמה שיותר אימונים לקראת תחרויות, ממש רואים יתרון מובהק בהקשר של תזונה טבעונית. וזה אגב מאוד קשור לעניין הפיתוכימיקלים שהזכרנו קודם, שהם נוגדי דלקת ונוגדי חמצון, שאלה בדיוק המנגנונים שאנחנו רוצים שיהיו בגוף שלנו אחרי אימון ספורטיבי. ובאופן כללי אנחנו נמצאים לצערנו בעולם מודרני עם חשיפה להרבה מזהמים, אז באמת כל אותם פיתוכימיקלים הם פשוט בית המרקחת של הטבע, הם עוזרים לנו להתמודד עם כל הסטרס הזה בצורה הרבה יותר מיטבית. אז רמות האנרגיה כשעושים טבעונות נכון, הן יכולות רק להשתפר מהחוויה שלי ומהניסיון שלי.
איך עושים את זה נכון? אני זוכרת עוד מימי הטבעונות שלי שאפשר לאכול בעצם פיטה עם שוקולד פרווה כאילו, ויש גם איזה מם כזה של מלא מלא חטיפים וממתקים, וכתוב כזה, it's all vegan.
נכון.
כאילו, יש מלא מלא ג'אנק שהוא טבעוני, קטשופ עם צ'יפס זה טבעוני.
נכון.
מלא מלא דברים. אז איך, מה צריך לעשות כדי שלא נלך לכיוון הזה?
כן, נו. זאת שאלה ממש מצוינת. הרמה הראשונה של התשובה שלי היא רמה שנכונה לכל סוגי התזונה. אז קודם כל, מבחינת הצריכה של מזון מעובד, אנחנו רוצים, לא משנה באיזה דפוס תזונה, אנחנו לצרוך כמה שפחות מזון מעובד. שזה אומר מזון שמגיע לא רק ארוז, אלא כשאנחנו מסתכלים לרשימת הרכיבים שלו, אנחנו רואים רשימה ארוכה, ועם דברים שאנחנו לא מזהים כמשהו מוכר וכמשהו שהוא אוכל. אז זה איזשהו כלל אצבע שהוא נכון לכל סוגי התזונה, והיום גם באמת הנחיות התזונה גם בארץ וגם ברחבי העולם, שמות על זה דגש מאוד מאוד חזק. כלומר, לאכול תזונה טבעית, ואם צורכים מזונות מעובדים, אז מה שנקרא לצרוך מזונות מעובדים מינימלית, שרשימת הרכיבים כמה שיותר קצרה, שאנחנו יודעים לזהות מה האבא והאימא של כל אחד מהרכיבים שאנחנו קוראים שם. אז זה באמת כלל אצבע מאוד מאוד חשוב, שהוא כבר פותר חלק מהבעיה. הדבר השני, זה שבאמת חשוב לזכור שבעצם ברגע שהסרנו את המנה הבשרית מהצלחת, או נגיד את החביתה מארוחת הערב, אז מאוד חשוב שנחליף אותה במשהו שקרוב לוודאי לא היה שם קודם. וזה משפחת הקטניות, שאני מיד אדבר עליה. כלומר, אם באמת הסרתי את המנה, את החלק החום בצלחת בארוחת הצהריים, אני לא צריכה לשים שם יותר מהאורז או יותר מהירקות, אני צריכה באמת להחליף אותו במשפחת הקטניות. כשמשפחת הקטניות היא למשל עדשים, שועית, חומוס, אפונה יבשה, מוצרי סויה כמו טופו ושבבי סויה. אגב, באמת טופו מבחינת הנושא של עד כמה זה מוצר מעובד, זה נחשב למוצר מעובד מינימלית, אז בהחלט, בהחלט אפשר לשלב טופו כחלק מהתזונה. בעצם מה שהקטניות נותנות זה כמות חלבון ואיכות חלבון מאוד גבוהה, ברזל ואבץ. שלושת הדברים האלה מצויים באותה מנה בשרית, ובעצם ברגע שהורדנו אותה, אנחנו באמת מקבלים אותה בחזרה דרך הקטניות. אם אנחנו רק בעצם נאכל יותר מהמנה של הדגנים והמנה של הירקות, אנחנו לא נקבל ברמה מיטבית את הרכיבים האלה, ועם הזמן באמת עלולים להתפתח חוסרים. אז באמת המשפחה של הקטניות זה הדבר שבאמת מאוד קל לטבעונים לפספס, כי הם באמת לא פשוט, לא מבינים עד כמה זה באמת חלק שאמור להיות אינטגרלי בתזונה שלנו. מעבר לקטניות, גם מגוזים, תחינה, הם מקורות מאוד חשובים למינרלים כמו סידן, ברזל ואבץ, הם גם נותנים קצת חלבון. מבחינת ירקות, העלים הירוקים הופכים להיות מאוד חשובים, כי בעצם בהשוואה לכל סוגי הירקות האחרים, הם הכי עשירים בסידן וברזל. אז הם בעצם הופכים להיות חלק ממקורות הסידן והברזל המאוד חשובים שלנו. אז באמת המפתח לתזונה טבעונית מאוזנת היא קודם כל, כמו בכל סוגי התזונה, לאכול כמה שפחות מזון מעובד, ולהבין שקטניות ועלים ירוקים אלה דברים מאוד חשובים, שצריכים להיות בתזונה ממש ברמה היומיומית. הדגש האחרון הוא הוויטמין ב-12, שחלבון, ברזל, אבץ, סידן, אלה דברים שאפשר לקבל בצורה מיטבית וטובה במסגרת תזונה מהצומח. אבל הדבר היחידי שבאמת אי אפשר לקבל זה ויטמין B12. זה ויטמין שנמצא בבשר, דגים, ביצים ומוצרי חלב, והוא לא נמצא במזון מהצומח. חשוב לומר שהמקור של ויטמין B12 גם באותו מזון מן החי הוא על ידי חיידקים שנמצאים בקרקע או שנמצאים במערכת העיכול של בעלי חיים. כלומר, גם בעלי החיים בעצם מקבלים את הוויטמין הזה כתלות בעד כמה הם מלחכים מזון מהקרקע, שזה משהו שלצערנו לא קורה היום במשקים תעשייתיים. זה גם תלוי בעד כמה הוויטמין, עד כמה מערכת העיכול שלהם מספיק בריאה מבחינת החיידקים שנמצאים בתוכה, מה שלצערנו במשקים תעשייתיים גם כבר פחות קורה, כי הם מקבלים שם אנטיביוטיקה, ממש כחלק רוטיני. אז בוא נגיד שגם מזון מן החי בימינו הוא מקור פחות טוב ל-B12 ממה שהוא היה. עוד דבר שחשוב לדעת לגבי B12 זה שבעצם זה הוויטמין עם הספיגה הכי מורכבת בגוף האדם. כלומר, יש הרבה שלבים לספיגת הוויטמין הזה, ומספיק שאחד מהם ישתבש בשביל שבעצם הוויטמין לא יספק כמו שצריך ונוכל בעצם לפתח מחסור. לכן באמת...
שזה לא משנה אם אנחנו צורכים את זה בבשר או בכדור.
זהו, אז האמת שזה כן משנה. אני באמת אגיד שהחל מגיל 50, יש סטטיסטיקה שמדברת על זה שמשהו כמו רבע מהאוכלוסייה, לא משנה מהי התזונה שלה, יכולה לפתח מחסור ב-B12 בגלל בעיה בספיגה. ובהקשר הזה, דווקא ספיגה דרך כדור היא הרבה יותר יעילה. היא פשוט, במיוחד אם זה כדור שהוא תחת, מציצה תחת הלשון, הוא פשוט באמת פוסח על מערכת העיכול, והוויטמין ב-12 נספג ישירות לכלי הדם תחת הלשון. אז בהקשר הזה, באמת, אם יש בעיה בספיגה, או באמת אם אתם טבעונים, או צמחונים לצורך העניין, באמת לקבל ב-12 דרך תוסף, הוא הדרך לצרוך את הוויטמין המאוד מאוד חשוב הזה. זה באמת אחד הוויטמינים הכי חשובים שיש. אז מאוד מאוד חשוב באמת לא להגיע למחסור בו. בהקשר הזה, עבור טבעונים, אם המצב שלהם תקין, מספיק שלקחת 3 פעמים בשבוע, בשביל לשמור על ה-B12 במצב תקין, לא צריך לקחת כל יום. בהנחה שעשיתם בדיקות דם וראיתם מחסור, אז באמת באופן זמני צריך לקחת כל יום, לתקופה של חודש או חודשיים, תלוי באמת מה מצב המחסור. אבל בעיקרון, הוויטמין היחידי שבאמת, התוסף היחידי, שטבעונים חייבים לקחת, זה ב-12, ומספיק לקחת אותו 3 פעמים בשבוע.
בואי נדבר רגע על האתגרים בלהיות טבעוני. אני שיתפתי קצת מהאתגרים שלי, אולי את יכולה לספר גם מה האתגרים שלך. אני חושבת שמבחינה חברתית זה היה לי נורא מורכב, גם משפחתית, כל מה שהוא לא אני עם עצמי אוכלת ארוחה לבד. את יכולה לשתף קצת מהאתגרים שלך וגם איך להתמודד איתם בקלות יותר?
אז אני חייבת לומר שאני באמת אזכר אחורה 18 שנה, ובאמת אני יכולה להגיד שאז היה מאתגר במידה מסוימת, כי באמת מבחינת מוצרים ברשתות השיווק, בין אם זה ברמה של תחליפי בשר או תחליפי חלב, היום אפילו תחליפי ביצה אפשר למצוא. הנגישות במסעדות, היא פשוט הייתה הבדל של שמיים בארץ. אני יכולה אז באמת להגיד שהיום, ואפילו 10 שנים אחורה, אני באמת לא חווה כבר אתגר ברמה האישית, כלומר, כי באמת קולינרית אני מרגישה שיש פשוט עולם ומלואו של נגישות. אני אוהבת מסעדות, אני אוהבת לצאת, נהנית מאוכל, ואני בהחלט מוצאת. זה נכון שצריך להכיר את המקומות, צריך באמת... להיכנס לכל מיני אינדקסים, המלצות שיש בקבוצות של טבעונים, באמת לדעת למצוא את המקומות, אבל ברגע שמכירים את המקומות הטבעונים בעיר שלך, היום זה באמת גם יותר פשוט, כי הרבה מרשתות של בתי קפה, יש להם כן את המנות שמסומנות כטבעוניות, אז הרבה יותר קל למצוא את עצמך באכילה בחוץ. אז אני מרגישה שהיום זה... אישית זה כבר לא מאתגר אותי. ברמה של גם אירועים משפחתיים, זה באמת מאוד תלוי. יש גם שיפור מאוד מאוד גדול בתחום הזה, אבל אני מסכימה שלפעמים אפשר ליפול על אירוע משפחתי, שהם מאוד לא מתקדמים, וכן, שזה לא מובן מאליו ש... בוא נגיד שתזונתית אתה תצא עם מנה מאוזנת, זה בטח שלא, וגם קולינרית זה לפעמים יכול להיות מאתגר, באירועים משפחתיים, כן.
טוב, אז זה משהו שצריך לדעת לפני שיוצאים לדרך.
נכון.
שזה יכול להיות קשה.
נכון. ושוב, זה כיף לומר, אני באמת מתוך סקנת השבט, שיש שיפור מדהים בהקשר הזה. זה מצב שכבר פחות שכיח להתקל בו.
כן.
כן.
היו לך הרהורי כפירה?
אני שמחה לומר שלא. אני כל כך שלמה עם זה... בטח אידיאולוגית, והאמת שגם בריאותית, אני כל כך מחוברת לתחום הזה כל השנים, שאני רק אוספת עוד ועוד ראיות למה עשיתי החלטה נכונה מבחינה בריאותית.
אם תשתכנעי שתזונה אחרת היא יותר בריאה, יש מצב שתעברי?
אז זאת שאלה מאוד טובה, וזה באמת קשור לאיך אנחנו מגדירים בריאות. אז אם אני באמת מסתכלת קודם כל על ההיבט הסביבתי, אנחנו לא יכולים להיות בריאים באמת כשהסביבה שלנו כל כך חולה. אז מבחינתי זו תזונה שאני יודעת שפשוט היא עם הנזק הכי מינימלי לסביבה. אז זה מאוד חשוב לי ברמת היושרה שלי עם עצמי, לדעת שאני כמה שפחות פוגעת בסביבה, אז אני באמת, אני לא, אם אני מכניסה גם את השיקול הסביבתי להגדרה של בריאות, אני לא יכולה לעלות על דעתי שנמצאת תזונה יותר בריאה מזה. אני גם אגיד שברמה התודעתית, כשאני יודעת כמה סבל יש במזון הזה, אני לא חושבת שיכול באמת להתקבל אצלי בצורה טובה. כי אני, כן, אני לא יש למה אם להכניס אותו. אז זה באמת מאוד תלוי באיך מגדירים בריאות. באופן שבו אני מגדירה בריאות, אני לא רואה איך תזונה שהיא לא טבעונית יכולה להיות יותר בריאה מתזונה טבעונית.
אני רוצה שנדבר קצת על איך אפשר לקחת מזה תכלס, גם אם אני לא עכשיו עושה את המעבר. אני מחליטה להישאר אוכלת כל, אבל אני כן רוצה להרוויח קצת מהיתרונות שיש לתזונה הזאת להציע. אפשר ליהנות קצת מגם וגם?
כן, אז האמת שזה בדיוק המהות של תזונה שהיא מבוססת על הצומח, מה שנקרא plant-based diet, שזה אומר שמזון מן החי יכול להיות שם ממש לכל המנעד שלו, כולל בשר, אפילו בשר אדום לצורך העניין, אבל המינון שלו צריך להיות מינימלי. אז אפילו אפשר לקחת את זה למקום שרק באכילה בחוץ, או נגיד רק באירועים משפחתיים אוכלים מזון מן החי לצורך העניין. כלומר, כל אחד ישים את המחט על הספקטרום הזה איפשהו מעוניין לשים. אבל הרציונל הוא פשוט להיות כמה שיותר על הציר הזה, מבחינת הכמות של המזון מן החי, לכיוון של טבעונות, כלומר שהוא יש שם כמה שפחות, בתדירות שהיא כמה שיותר נמוכה. ואני חייבת לומר שהמלצות התזונה היום ברחבי העולם, הן באמת מאוד מכוונות לתזונה שהיא plant-based. גם במובן שדיברנו על זה בפרק של הקטניות, שממש הדירוג של קבוצת החלבון בהמלצות תזונה, זה בבריטניה, בניו זילנד, בקנדה, ממש הפכו את הסדר ושמו את הקטניות במקום הראשון. אז זה פשוט לבחור כמה שיותר באמת בקטניות בתור מנת החלבון שלך, ופחות בבשר, ביצים ומוצרי חלב לצורך העניין. אז למצוא את הפרופורציה הזאת כמה שיותר לכיוון מזון מהצומח. אז זה באמת עניין של כמות.
יש לך קצת טיפים פרקטיים איך לעשות את זה?
כן, אז באמת זה מחזיר אותנו בעיקר לפרק של הקטניות, שבאמת ממש אני אעשה לו יחסי ציבור, מאוד מומלץ להקשיב לו. להתמקד בעיקר בקטניות שהן קלות לעיכול, שזה עדשים מכל הצבעים, בעיקר עדשים כתומות, וגם הטופו. להכניס אותם באופן הדרגתי לתפריט, כלומר, אם אתם ממש לא רגילים לאכול קטניות, אז להתחיל מכמויות שהן יותר קטנות, להשרות אותם לפני בשביל להקל על העיכול, ופשוט אפשר להכניס אותם ממש כתחליפי בשר, כלומר אם זה למשל קציצות עדשים, או רוטב בולונז על בסיס עדשים, אם אני רוצה להחליף ביצה, אז למשל חביתה על בסיס קמח עדשים או מקושקשת טופו, להתייחס אגב גם באמת לשנות את התפיסה שלנו לגבי איך הצלחת נראית, ולהבין שנגיד מג'דרה, אורז ועדשים, אם אני עושה אותם באמת עם כמות מספקת של עדשים, כלומר באמת נגיד יחס של אחד לאחד בין עדשים לאורז, זאת ארוחה מלאה. אני לא חייבת שיהיה לי באמת נגיד קציצת עדשים כמנה עיקרית, זה גם באמת יכול להיות איזשהו תפשיל שלם, שהוא ביחד בעצם מהווה ארוחה מלאה מבחינה תזונתית. גם ממרחים, אם אני באמת רוצה לגוון ולא להשתמש רק בגבינות, אז בעצם ממרחים על בסיס קטניות או גבינות אגוזים, שזה משהו שגם מאוד מאוד נחמד להתנסות איתו, מאוד מאוד מגוון. ואני גם חייבת לומר בהקשר הזה, אם באמת דיברנו קודם על זה שתזונה בריאה היא קודם כל תזונה שהיא כמה שפחות מעובדת, אז באמת גם עם רכים, שזה אולי נשמע דבר מנג'ס להכין בעצמנו, ועדיף כבר לקנות איזושהי גבינה או משהו אחר, אם אנחנו מכינים בעצמנו, הרווחנו באמת גם, שגם הממרחים שלנו לא היו מעובדים. אז זה, אפשר להסתכל על זה באמת כחיסרון, אבל גם כעל יתרון, כלומר פשוט להכין, להכין בעצמנו. ואם באמת כבר דיברנו על עניין הממרחים, אז טחינה, טחינה מלאה ואבוקדו הם באמת ממרחים טבעוניים במינימום השקעה ש... בהחלט אפשר לשלב אותם ביומיום. ואנחנו יכולים גם לשלב קטניות דרך קמחים של קטניות שהזכרתי באמת בהקשר של חביתת קמח חומוס ועדשים. גם טופו הוא תחליף לביצה כמקושקשת טופו, כשקשוק הטופו. גם אלה מנות שנכנסו היום לחלק מהמסעדות. אז זה נפלא גם להתנסות בצורה הזאת. אפשר גם להשיג פסטות על בסיס קטניות היום. דפי לזניה על בסיס קטניות, אז אני באמת ממליצה גם על המוצרים האלה, כי באמת דרגת העיבוד שלהם היא מאוד נמוכה, כלומר באמת הגישה שלנו היא לאכול כמה שפחות מעובד, אבל הנושא של פסטות על בסיס קטניות זה משהו שבאמת הוא נחשב לדרגת עיבוד מאוד נמוכה, אז אני בהחלט כן ממליצה לעזר גם בהם. וזו דרך נפלאה לשלב קטניות, כלומר זה באמת הופך להיות מאוד מאוד נגיש וקל בצורה הזאת.
ומתרגלים בסוף לטעם שלהם? אני ניסיתי והיה לי קשוח.
אז זה באמת מאוד אישי, אני יכולה להגיד שיש לי לא מעט מטופלים שמאוד מאוד מתחברים לטעם, כלומר באמת זה באמת כנראה מאוד עניין של איך מטבלים, כלומר ברגע שהרוטב לוקח את הפיקוד מבחינת הטעם, אז זה באמת יכול... לעשות את זה יותר נגיש.
מה אפשר לעשות עם הביצים? שזה נראה לי הכי מאתגר להחליף אותם.
אז אם באמת נתתי קודם את הדוגמה של קציצות קטניות, אז חשוב לדעת שכשתוכנים את הקטניות אחרי השריה בלי בישול, שזה בעצם המתכון הבסיסי של קציצות קטניות, הן הופכות להיות מאוד דביקות, ואין צורך בביצה במתכונים כאלה. מבחינת מתוקים, אז אני יכולה להמיר ביצה, זה באמת מאוד תלוי איזה סוג של מתכון, אבל בעיקרון בעגבנייה או ברסק תפוחי עץ. אם זה באמת, למשל, עוגות פחושות למיניהם, זה יכול להיות אפילו כף של חומץ, שממש הטעם הזה לא מורגש לחלוטין, עם כפית של סודה לשתייה, שזה יוצר את אפקט התפיחה שבעצם הביצה נותנת בעוגות. אז אפשר להחליף ביצים דווקא די בקלות, גם במתכונים מלוכים וגם במתכונים מתוקים.
אז היום בעצם חשבו כבר על הכל, לכל בעיה יש פתרון?
כן, יש גם אגב מבחינת ביצים, יש גם מוצרים כמו no egg ומוצרים שבאמת ממש מחליפים את הביצה בקטע שהוא יותר מעובד, אני לא ממליצה עליהם כי אני תמיד בעד בעצם הגישה של מזון כמה שיותר גולמי שאנחנו מכינים אותו בעצמנו.
כן. טוב, הגענו לסוף הפרק. היה ממש מעניין וכיף גם בשבילי ככה להיזכר בכל הדברים שנטשתי. אז עושה לי חשק ככה ללכת קצת אחורה ולאסוף ממה שנשאר.
נפלא, ממש, יש לי זכות, ממש.
כן, אז תודה רבה על כל השיתוף, ואני אשמח שתספרי למאזינים איפה אפשר למצוא אותך.
אז יש לי קליניקה פרטית, ובאמת ההתמחות שלי היא תזונה מבוססת צומח, כלומר לא חייבים להיות טבעונים בשביל להגיע אליי, כלומר אני באמת עובדת על כל הסקאלה הזאת, כי אני באמת... מאמינה ורואה בשטח שככל שמתקדמים על הציר לכיוון טבעונות, גם אם זה לא 100%, מקבלים יתרונות בריאותיים, וכדאי, זה באמת מהלך תזונתי שאני ממליצה לכולם לעשות. אני מקבלת גם אונליין וגם בעצם בבית שלי, במבשרת ציון.
יש הרצאות ביוטיוב שלך שאפשר לשמוע, מי שרוצה לשמוע עוד?
כן, אז האמת שיש לי אתר... ענף עם בעצם ריכוז של כל הכתבות שעשיתי, כל הרעיונות שעשיתי בטלוויזיה וברדיו, אז יש שם באמת עושר שלם של מידע שגם מחולק לפי נושאים, אז מי שבאמת רוצה להרחיב עוד, מאוד מאוד מוזמן, מאוד מומלץ, ואני גם באמת מרצה, אני מרצה בכל מיני פורומים, כולל בפורומים אינטימיים, אז אם מישהו את רוצה לארגן איזושהי קבוצה, איזשהו חוג בית, אני מגיעה גם בלה, יכולה להגיע גם.
מעולה, אז אני אשים פה גם קישור לאתר שלך, כן. ואת המספר טלפון שלך למי שרוצה ליצור קשר. אז תודה רבה, אורית, ותודה רבה לכם שהקשבתם לעוד פרק. אני ממש אשמח שתשתפו ותדרגו באפליקציה את הפרק, ותספרו לחברים, ותעזרו לנו להגיע לעוד אנשים. ניפגש בפרק הבא, להתראות.